שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף פי ממסכת שבת. היום יש לנו בדיוק דף, נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א' ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. השיעור היום מוקדש לילוי נשמת שאול בן יעקב, זיכרונו לברכה. נשמח אם תלמדו לילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור או לתת חסות עסקית מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בשיעורי הוצאה, והאמת היא שיכולנו פשוט לעשות את כל השיעור כחלק אחד ארוך עם מלא סעיפים, אבל למען הסדר הטוב נחלק את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון זה שיעור ההוצאה של דיו. אומרת המשנה שזה כדי לכתוב שתי אותיות, כלומר כמה דיו שצריך בשביל לכתוב שתי אותיות. זה במשנה, בגמרא נראה שתי הערות על זה. הברייתא אומרת שזה נכון בין אם זה דיו יבש, כלומר אבקה של דיו לפני שירבבו אותה עם שרף, עם עוד דברים, ובין אם זה דיו רטוב שנמצא כבר בקולמוס או בכסת. הערה שנייה אומר רבה, אנחנו יודעים שבשביל להתחייב על הוצאה צריך להוציא מרשות אחת ולהניח ברשות האחרת. לכן אם אדם מוציא משהו מרשות היחיד והולך לרשות הרבים, כל עוד הוא לא מניח את זה על הקרקע או לפחות מפסיק ללכת, שזה גם נחשב הנחה, הוא לא יהיה חייב. אבל מחדש רבה, אם הוא הוציא דיו ונייר מרשות היחיד והלך עם זה לרשות הרבים ושם הוא לא הפסיק ללכת, אבל תוך כדי הליכה הוא כתב שתי אותיות על הנייר ולא הפסיק ללכת וחזר חזרה לבית, אז את הנייר זה לא נחשב שהוא הניח כי הוא לא הפסיק ללכת ולכן הוא לא חייב על הוצאת הנייר. אבל מחדש רבה, על הוצאת הדיו הוא כן חייב, כי ברגע שהוא כתב את הדיו על הנייר, מבחינת הדיו זה נחשב הנחה, אפילו שהנייר עצמו עדיין זז. זה החידוש של רבה. ועד כאן החלק הראשון לגבי הוצאת דיו. החלק השני גם קשור לדיו, אבל גם קשור להוצאה באופן כללי, וזה לגבי צירוף חצאי שיעורים. כלומר, למדנו שבשביל להתחייב על הוצאה צריך להוציא שיעור מסוים. בדיו אמרנו שזה שתי אותיות, באוכל למדנו לפני כמה ימים שזה שיעור של גרוגרת. בכל אופן תמיד יש שיעור. והשאלה היא, מה קורה אם אדם מוציא חצי שיעור, ואחרי זה מוציא עוד חצי שיעור? האם זה מצטרף? לגבי זה יש בגמרא ארבע מימרות של רבה, ובסוף ברייתא. כאן נתחיל קודם בברייתא, ואז נראה את המימרות של רבה. אומרת הברייתא, אם אדם הוציא חצי גרוגרת של אוכל ואחרי זה חזר לבית והוציא עוד חצי גרוגרת של אוכל, אם הוא עשה את זה בהיעלם אחד, כלומר שהוא לא נזכר שזה אסור בין שתי הוצאות, זה מצטרף והוא חייב. אז שוב שנזכור את העיקרון, שתי הוצאות של חצי שיעורים יכולות להצטרף והוא יהיה חייב. זה תנא קמא. רבי יוסי מסכים לעיקרון של תנא קמא, אבל הוא מגביל את זה קצת, והוא אומר שזה בתנאי שהוא הוציא את שתי הוצאות לאותה רשות הרבים. אבל אם הוא הוציא את שתי הוצאות לשתי רשויות הרבים נפרדות, כלומר שיש ביניהם משהו שמפריד, אז הוא פטור. מה מפריד ביניהם? רבא אומר שיש ביניהם רשות היחיד, אביי אומר אפילו אם יש ביניהם רק קרמלית, ורב אומר אפילו אם יש ביניהם רק איזשהו גזע עץ שנחשב מקום פטור. בכל אופן, אם יש משהו שמפריד לפי רבי יוסי, הוא יהיה פטור. עד כאן הברייתא, זה הביא אותנו בערך לשליש התחתון של עמוד א', ועכשיו נחזור לשורה הרביעית מלמעלה ונראה את חמש המימרות של רבא לגבי צירופים. המימרה הראשונה, זה לא ממש מימרה, אלא זה שאלה, אומר רבה, אם אדם הוציא דיו לאות אחת, ואחרי זה חזר והוציא דיו לעוד אות, אז ברור שהוא חייב, כמו שראינו בברייתא. אבל מה יקרה אם בשתי ההוצאות הוא לא הוציא כל פעם דיו באותו מצב, כלומר שבשתי הפעמים הוא הוציא אבקת דיו, או שבשתי הפעמים הוא הוציא נוזל של דיו, אלא פעם אחת אבקה ופעם אחת נוזל. האם גם כאן זה מצטרף? והגמרה נשארת בזה בתיקו, זו המימרה הראשונה. מימרה שנייה אומר רבה, אמרנו כבר שאם אדם הוציא דיו וכותב את זה, זה נחשב שהוא יניח, וממילא היינו חושבים שאם אדם הוציא דיו של אות אחת וכתב, ואז הוציא עוד פעם דיו של אות נוספת ושוב כתב, היינו חושבים שהוא יהיה חייב, כי זה מצטרף, אבל מחדש רבה שהפעם לא. למה? כי כשהוא כותב את האות הראשונה ואחרי זה חוזר פנים על הבית להביא עוד דיו, בינתיים הדיו של האות הראשונה כבר התייבשה, וכיוון שהתייבשה, אז כבר חסר לה קצת מהשיעור שהיה לה לפני זה, ולכן היא כבר לא יכולה להצטרף לאות השנייה שהוא אחרי זה כתב, כי היא כבר חסרה בעצמה, וממילא הוא פטור. זו המימרה השנייה. מימרה שלישית, כבר בלי קשר לדיו, אלא לגבי הוצאה של אוכל. נסביר את זה לפי ההסבר של הגמרא. אם אדם הוציא חצי גרוגרת של אוכל והניח על איזה מקום, ואז הוא רוצה לחזור הביתה ולהביא עוד חצי גרוגרת, אבל לפני שהוא חזר, הוא פתאום עוד פעם הרים את החצי הראשון ושוב הניח, ורק אז הוא חזר והביא את החצי השני. במקרה כזה, אומר רבה, הם לא מצטרפים, כי ברגע שהוא הרים שוב את החצי הראשון, זה בעצם גורם לזה שהסיפור של ההוצאה הראשונה נגמרה, כי הנה הוא מרים את זה מחדש, ואז שתי הוצאות לא מצטרפות. זו המימרה השלישית. הדין הרביעי והאחרון של רבא, זה אם אדם הוציא חצי גורגרת והניח ברחוב, ואז הוא חזר לבית והביא עוד חצי גורגרת, אבל את החצי השני הוא לא הניח, אלא פשוט הוא הסתובב עם זה ברחוב, ואז חזר הביתה. אז סתם ככה במקרה רגיל כזה הוא אמור להיות פתור, כי הרי הוא לא הניח את החפץ והוא לא הפסיק ללכת, ואמרנו הרי שבשביל להתחייב צריך להניח את זה. אבל מחדש רבא, שאם הוא הלך עם אוכל והוא החזיק אותו נמוך מאוד, בתוך שלושה טפחים מהאדמה, אפילו שהוא לא הניח על האדמה ואפילו שהוא לא הפסיק ללכת, בכל זאת, כיוון שזה לבוד עם האדמה, כי זה בתוך שלושה טפחים, זה נחשב כאילו הניח וזה מצטרף והוא יהיה חייב, ויותר מזה מחדש רבא, גם אם זה לא היה בתוך שלושה טפחים לאדמה, אלא טיפה מעל. אבל הוא עבר עם החצי השני של האוכל מעל החצי הראשון שהוא הוציא מקודם, ושם זה כן היה בתוך גובה של שלושה טפחים מהחצי הראשון, גם זה נחשב כאילו שהוא הניח, וזה מצטרף והוא חייב. זו המאמרה הרביעית. בסוגריים רק נעיר שכל זה לפי רבנן, שלפי רבנן זה חייב לנוח ברשות הרבים בשביל להתחייב, אבל למדנו בדף ד' שלפי רבי עקיבא יש כלל שקלוטה כמי שהונחה, וזה אומר שאם זה נכנס לגובה של 10 טפחים סמוך לקרקע, גם אז זה נחשב שזה נח, אפילו שהוא לא הפסיק ללכת ואפילו שהוא לא הניח את זה, זה היה בסוגריים. ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי צירוף של הוצאות, ובשליש התחתון של עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השלישי. בחלק השלישי אנחנו שוב חוזרים לנושא של שיעורי הוצאה ונדבר על 9 דברים שונים מהשיעור שלהם, רובה מהמשנה, חלק מברייתא. בואו נתחיל. דבר ראשון, כחול ששמים על העיניים. כאן מדובר על כחול כזה ששמים ליופי, לא לריפוי, ובכל זאת אומרת המשנה שהשיעור הוא כדי לכחול עין אחת. עכשיו מיד שואלת הגמרא, מי כוחלת עין אחת? מאפרים את שתי העיניים. עונה רבונה, כן מאפרים עין אחת. מי? הצנועות, שממילא יש להם איזשהו כיסוי על כל הפנים ורואים להם רק עין אחת, וממילא הן מאפרות רק עין אחת. עכשיו הגמרא שאל זה מברייתא שאומרת בפירוש שאם זה לאיפור זה שתי עיניים. עונה הגמרא, תלוי במקום, בעיר הגדולה ששם יש הרבה שחוק וקלות ראש, אז נשים צריכות ללכת יותר בצניעות, ממילא מכסות את כל הפנים כמו שאמרנו והן כוחלות רק עין אחת. בכפר לעומת זאת ששם הדברים רגועים יותר, הן הולכות בגילוי פנים והן כוחלות את שתי העיניים. לסיכום, השיעור של כחול זה תלוי במקום. אם זה מקום שכוחלות עין אחת, אז שיעור ההוצאה זה עין אחת. אם שתי עיניים, אז שתי עיניים. זה סעיף ראשון. סעיף שני, שעווה. שימו לב שבגמרא זה מובא כאן בסוגריים, אבל זה לא שלא גורסים את זה, פשוט צריך לדחוף את זה כמה שורות קדימה. בכל אופן, כשהיו שותים יין מחווית ואחרי זה רצו לסתום את הנקף בחזרה, אז היו סותמים את זה עם שעווה, וממילא השיעור המינימלי של שעווה זה כמה שצריך בשביל לסתום את הנקף. זה סעיף שני. סעיף שלישי זה דבק. בין השאר היו משתמשים בדבק בשביל לעשות מלכודות לציפורים, כלומר שמים על קרש גבוה דבק ואז הציפור נוחתת ונדבקת, אז זו הכמות המינימלית שיש מה לעשות עם דבק, ולכן זה שיעור ההוצאה של דבק. סעיף רביעי, זפת וגופרית. המינימום שעושים עם זה זה שסותמים כלי שבו יש כספית, וממילא זה שיעור ההוצאה, כמה שצריך בשביל לסתום את הכלי הזה. סעיף חמישי זה לגבי חרסית. כאן יש מחלוקת. תנקמה אומר שזה כדי לעשות פי קור, כלומר היה איזשהו חור בקור של הצורפים שדרכו היו מכניסים מפוח לתוך הכלי, והיו משתמשים בחרסית בשביל להדק את המפוח, אז זו הכמות המינימלית שבו משתמשים בחרסית. זה דומה למה שראינו אתמול לגבי טיט. רבי יהודה לעומת זאת אומר שזה כדי לעשות פטפוט, ובהתחלה הגמרא מבינה שכוונה היא להכין רגליים שעליהם הקירה יושבת. עכשיו להכין רגליים כאלו כמובן דורש יותר חומר מאשר לסתום איזה חור, כלומר יוצא שכאן רבי יהודה לכאורה מקל, כי השיעור שלו הוא יותר גדול. על זה מקשה הגמרא, הרי אתמול ראינו לגבי גמי שרבנן אמרו שהשיעור הוא כדי לעשות ידית לכלים, ואילו רבי יהודה נתן שיעור יותר קטן, כלומר החמיר, ואמר שהשיעור הוא כדי למדוד נעל של ילד. ולכאורה, אם שם רבי יהודה מחמיר, זה אומר שבאופן כללי רבי יהודה מחמיר בשיעורים, כי הוא בעצם תמיד מחפש את השימוש הכי קטן, אפילו אם זה נדיר. אז למה כאן בחרסית פתאום רבי יהודה הולך לפי השיעור הגדול? עונה הגמרא, לא. גם כאן הוא התכוון לשיעור קטן יותר, כי כשהוא אמר לעשות פטפוט, הוא לא התכוון להכין את כל הפטפוט מאפס, אלא רק לסתום סדקים בפטפוט, וזה באמת שיעור יותר קטן מהשיעור של רבנן לסתום את החור. עד כאן הסעיף החמישי. סעיף שישי, גם זה בסוגריים, אבל נקרא את זה כי בכל זאת לא קראנו את זה במשנה, זה סובין, שזה קליפות של גרגרי תבועה, היו משתמשים בזה כחומר הסקה לקורי זהב, וממילא זה השיעור, כמה שצריך בשביל להסיק את הקור. סעיף שביעי, ועברנו לעמוד ב', זה כבר לא מהמשנה, אלא זה ברייתא. שיער, אם משתמשים בשיער בשביל לגבל בטיט, זה היה מחזק אותו, אז זה השיעור. סעיף שמיני, עדיין באותה ברייתא, זה טיט, שכבר הזכרנו את זה לפני יומיים, וזה כדי לעשות פי קור של צורפי זהב, כלומר מאוד דומה למה שאמרנו עכשיו לגבי החרסית, לכן הברייתא הזאת הובאה כאן. סעיף תשיעי, אנחנו חוזרים למשנה לגבי סיד. כמובן, השימוש העיקרי של סיד היה לסוד בתים, אבל נשים ובנות היו משתמשות בזה כסוג של קוסמטיקה, וזה א', היו מורחים על האור בשביל לעשות את האור אדום יותר, בשביל היופי, ובית היו משתמשים בזה גם להסרת שיער. ממילא, כשאנחנו באים לקבוע את השיעור של סיד, לא נלך לפי לסוד בית, כי זה הרבה, אלא לפי השיעור הקטן יותר, וזה השימוש לקוסמטיקה, לפחות לרוב הדעות. אז מה השיעור? הגמרא מביאה שלוש דעות. דעה ראשונה רבנן אומרים, כדי לסוד קטנה שבבנות, והגמרא מסבירה שזה לא שהכוונה היא לסוד את כל הגוף של ילדה קטנה, אלא כדי לסוד את האצבע הקטנה של ילדה, לעשות אותה אדומה ויפה, זה השיעור. דעה שנייה רב יהודה אומר, כדי לסוד קלקול, ודעה שלישית רבי נחמיה אומר, כדי לסוד אנדיפי. אלה הדעות, ועכשיו נראה שני דיונים, אחד ממש בדרך אגב, והשני להבין את רבי יהודה ורבי נחמיה, מה זה קלקול ומה זה אנדיפי. אז דיון ראשון, שהוא כאמור לגמרי בדרך אגב, הוא סוג של אגדתה, לגבי השימוש הקוסמטי בסיד, הגמרא מביאה שלושה דברים. דבר אחד, רב יהודה בשם רב אומר שבאמת בנות ישראל שרוצות להסיר שערות, אז בנות עניים תופלות בסיד, בנות עשירים בסולת, בנות מלאכים בשמן המור. שמן המור זה או שמן שנקרא סתכת, או שזה בעצם שמן זית מזיתים שלא הביאו שליש. דבר שני, זה סיפור על רב ביבי שבאמת היה סד את ביתו בסיד, גם בשביל ליפות אותה, גם בשביל להסיר שערות, וזה מאוד עבד, כולם רצו להתחתן איתה, והוא קיבל מהחתן של 400 סוז, והיה לו שכן שראה את זה וגם רצה, והוא עשה את זה לבת שלו, אבל בניגוד לרב ביבי שעשה את זה שלב שלב, אותו שכן עשה את זה הכל בבת אחת, ואז הילדה מתה והוא השים את רב ביבי. דבר שלישי, אומר רב נחמן, אל תיבעלו, רב ביבי ששותה הרבה שחר, זה השפיע על הבנות שלו, כי זה עושה שערות ואור שחור, ולכן הם יהיו צריכים לסוד, אבל אנחנו לא צריכים לסוד את הבנות שלנו. עד כאן הדיון הראשון. דיון שני מתחיל בשליש של עמוד ב', זה לגבי רבי יהודה ורבי נחמיה להבין מה הם אמרו. אז כאמור רבי יהודה אמר כדי לסוד קלקול, רבי נחמיה אמר אנדיפי. מה זה קלקול ומה זה אנדיפי? אז לגבי מה זה קלקול כולם מסכימים, שזה לשים סיד באזור של השיער שמעל הרקות. בשביל להחליק שם את השיער, זה דורש פחות סיד מאשר לסוד אצבע קטנה, כלומר יוצא שרבי יהודה מחמיר מרבנן, כמו שהיינו מצפים. זה לגבי קלקול מה שאומר רבי יהודה. מה זה אנדיפי, שאומר רבי נחמיה? לגבי זה יש ארבעה הסברים. הסבר ראשון זה מה שנקרא בת צידה, שזה האזור שמתחת לרקות, שזה דורש אפילו פחות ציד ממה שרבי יהודה אמר, אבל לזה הגמרא מקשה שתי קושיות. קושיה הראשונה, הרי אמרנו שרבי יהודה תמיד מחמיר, וכאן יוצא שדווקא רבי נחמיה מחמיר יותר, אבל עונה הגמרא, זה לא קשה, רבי יהודה מחמיר יותר מרבנן, זה בסדר שיהיה גם את רבי נחמיה שמחמיר אפילו יותר ממנו. זו קושיה ראשונה והתירוץ, אבל קושיה שנייה עליה אין תירוץ, זה שאומר רבי בברייתא שנראים דברי רבי יהודה בחבות, כלומר סיד שירבבו אותו עם המון מים, ודברי רבי נחמיה בביצת, כלומר סיד שירבבו אותו עם מעט מים. עכשיו אם נאמר שבעצם גם רבי יהודה וגם רבי נחמיה מדברים על הסוד את האזור של הרקה, אז שניהם צריכים הרבה מים. למה שיהיה הבדל בין הרבה מים למעט מים? לכן אי אפשר לפרש שגם רבי נחמיה דיבר על הסוד את האזור של הרקה, לכן אנחנו עוברים להסברים אחרים שאצלם באמת מדובר בשימוש כזה שדורש פחות מים. מה הסברים? אז הסבר שני אומר רבי יצחק ממש באמצע עמוד ב', שזה כדי לסתום את התחתית של כלי שבו שמים יין, אבל מתקיף רב כהנה, אף אחד לא יעשה את זה, הסיד לא יחזיק ככה מעמד, ובסוף כל היין יצאו החוצה, וכי אדם עושה מאותה ון פירות, כלומר אדם רוצה להפסיד את הכסף שלו סתם, אלא הסבר שלישי, אומר רב כהנה, שהיו עושים עם הסיד שנתות בכלים, כלומר לכתוב עד כאן יש ליטר אחד, שני ליטר, שלוש ליטר וכן הלאה, אז הכמות סיד שצריך בשביל לעשות סימן אחד כזה, זה השיעור הוצאה לפי רבי נחמיה. הסבר רביעי מחזיר אותנו להסבר הראשון, וזה שגם רבי נחמיה מדבר על משהו קוסמטי, אבל לא בצדדים ברקות, אלא במצח עצמו, כלומר כשרבי נחמיה אמר אנדיפה, בנאי לאפוטה, שזה המצח, והגמרא מביאה ראיה שבאמת המצח נקרא אפוטה, ואז באמת השיעור יותר גדול ממה שרבי יהודה אמר, וכך יוצא שגם רבי יהודה הכי מחמיר, שזה מעולה. ועד כאן הסעיף התשיעי לגבי שיעור הוצאה של סיד. ראינו שלוש דעות, ראינו שני דיונים, דיון אחד אגדתה לגבי השימוש הקוסמטי בסיד, דיון שני ארבעה הסברים להבין מה רבי נחמיה אמר כשאמר אנדיפי, והגענו למשנה בשליש התחתון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק הרביעי של השיעור. גם בחלק הזה אנחנו ממשיכים עם עוד שיעורי הוצאה, פשוט פיצלנו את זה לחלק נפרד כי זה משנה חדשה, ונראה כאן ארבעה דינים. על שני הדינים הראשונים אין דיונים בגמרא, פשוט נאמר אותם. דין ראשון זה לגבי אדמה, זה איזשהו סוג של בוץ שהיו עושים איתו חותמות, כלומר שמים קצת בוץ על משהו ואז חותמים עם איזושהי צורה, ואז מי שמקבל את המשהו הזה יודע שזה לא נפתח עדיין. היו עושים את זה גם על סקים של סחורה, של סוחרים, גם על אגרות, אז לפי איזה חותם הולכים בשיעורי הוצאה? רבי עקיבא אומר לפי החותמות של הסקים, רבנן אומרים יותר קטן לפי חותמות של האגרות, זה דין ראשון. דין שני זה זבל וחול הגס, זה כדי לזבל לפי רבי עקיבא כלח אחד של כרוב, רבנן שוב אומרים יותר קטן, וזה כדי לזבל קרישה, הזכרנו את זה גם אתמול. סעיף שלישי זה חול גס, זה כדי כמה שצריך בשביל להרבב בכף של סיידים, כלומר כשהסיידים היו באים לסוד בית, הם היו מערבבים את הסיד עם חול, אז כמות החול שצריך לכף אחת של סיד, זה שיעור ההוצאה של חול. עכשיו, בהקשר טיפה אחר, הגמרא מביאה ברייתא שאחרי החורבן גזרו כל מיני גזרות שאנשים לא היו יותר מדי שמחים, ואחת מהגזרות זה לא לסוד את הבית בלבן מוחלט, אלא לערבב בסיד קצת תבן או קצת חול בשביל שזה לא יהיה ממש לבן, שאחרי החורבן בתים לא היו יותר מדי יפים. זה תנא קמא שם בברייתא. רבי יהודה מחמיר שם עוד יותר ואומר רק לערבב עם תבן, לא עם חול. למה? כי אמנם החול עושה שזה לא יהיה כל כך לבן ולא יהיה יפה מדי, שזה טוב, אנחנו לא רוצים שיפה מדי, אבל מצד שני, החול גם מחזק את הסיד, וזה לא טוב, כי אנחנו לא רוצים שהסיד יהיה טוב מדי אחרי החורבן, וממילא, סיד לא עושים. זה בברייתא שם. עכשיו נחזור אלינו, כשאנחנו אומרים ששיעור ההוצאה של סיד הוא לפי הכמות שצריך בשביל לשים בחול, אומר רב חיסטה, המשנה שלנו היא בעצם כמו רב יהודה באותה ברייתא שם. למה? כי רק לפי רב יהודה, החול באמת מועיל הסיד, הוא מחזק אותו, ממילא זה נחשב שימוש משמעותי, ולכן לפי השימוש הזה, אנחנו קובעים את שיעור ההוצאה של חול. אבל לפי רבנן, שהחול לא מועיל הסיד, הוא לא מחזק אותו, זה לא שימוש משמעותי, ולכן לא נקבע את שיעור ההוצאה של חול לפי כמה ששמים בסיד. זו דעת רב חיסטה. רב אולומצות אומר, לא נכון, המשנה שלנו מובנת גם לפי רבנן שם, כי אמנם לדעתם החול לא מחזק את הסיד, אבל הוא הרי מתיר להשתמש בסיד, כי בלי החול אסור להשתמש בסיד אחרי החורבן, כי אז הוא לבן מדי. ממילא, כיוון שהוא מתיר להשתמש בסיד, זה גם כן שימוש חשוב, אנשים עושים את זה. ממילא, גם לדעתם, שיעור ההוצאה של חול ייקבע לפי השימוש שלו בסיד. עד כאן הדין השלישי לגבי חול הגס. הדין הרביעי במשנה זה לגבי קנה, כלומר קנה סוף שהוא חלול, וכאן יש שני סוגים של קנה. קנה אחד שהוא יחסית דק ובלי סדקים, אפשר להכין ממנו קולמוס, ממילא זה שיעור ההוצאה שלו. הגמרא מעירה שזה בתנאי שזה ארוך מספיק, בשביל שכשהוא כותב עם הקולמוס, הקולמוס מגיע לו עד כשרי האצבעות, אחרת זה נחשב קצר מדי וזה לא שימושי. רבה שמתלבט האם הכוונה היא למפרק שבין האצבע לכף היד, או למפרק יותר נמוך, כלומר באמצע האצבע, והוא נשאר בטייקו. בכל אופן, זה לגבי קנה שהוא דק מספיק ואין בו סדקים, אז עושים ממנו קולמוס. אם זה קנה שהוא עבה מדי או שיש בו סדקים ואי אפשר לעשות בו קולמוס, אז השימוש הכי יעיל שאפשר לעשות איתו זה פשוט לשרוף אותו בשביל לעשות אש ולבשל משהו. לבשל מה? אז לבשל את הדבר הכי קטן שאפשר לבשל, וזה לעשות חביתה מביצה קלה שבביצים, תרופה ונתונה באילפס. זה מה שאומרת המשנה, ולגבי זה נראה שלושה דיונים קצרים. א', באיזה ביצה מדובר? אז בהתחלה הבן של מר ברידר אבינה אמר שמדובר בביצה של צלצלה, איזשהו סוג של ציפור. אבא שלו אומר, א', אם אתה אומר את זה, למה לא ביצה של ציפור? שהוא ציפור שהם ידעו למי הם מתכוונים, כאן לא כתוב למי הכוונה, ואז הוא אומר, אני שמעתי שכוונה היא לביצה של תרנגולת, כי אותה הכי קל לבשל, זה דיון אחד. דיון שני, הגמרא מסבירה שהכוונה היא שכאן מדובר שכבר שברו את הביצה, ערבבו אותה בשמן, היא כבר נתונה בתוך המחוות, ורק מחכה שידליקו את האש. דיון שלישי, שואלת הגמרא, מה פתאום כאן השיעור הוא לפי ביצה? הרי תמיד שיעור ההוצאה של מאכלים זה כגורגרת ולא לפי ביצה. עונה הגמרא, לא הבנת, גם כאן זה לפי גורגרת. הכוונה היא תפתח ביצה, תיקח מתוכה כמות של גורגרת, שים במחוות, תערבב עם שמן, כמות הקנים שצריך בשביל לשים אש, בשביל לתגן את הביצה הזאת במצב הזה, זה השיעור ההוצאה של קנים. ובזה הגענו לשורה האחרונה, מחר נמשיך במשנה הבאה, עד כאן החלק הרביעי, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. היום המשכנו לעסוק בשיעורי הוצאה וחילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על שיעור הוצאה של דיו, שזה כדי לכתוב שתי אותיות. אמרנו שזה בין אם זה דיו יבש, בין אם זה רטוב, ורב החידש שאם הוא הוציא דיו ולא הפסיק ללכת, ותוך כדי הליכה כתב שתי אותיות ברשות הרבים, זה נחשב הנחה והוא חייב, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני קצת עזבנו את הנושא של שיעורי הוצאות, כלומר חומרים שונים ומה השיעור שלהם, ועברנו לנושא של צירוף שתי הוצאות. התחלנו בברייתא שאומרת שאם הוציא חצי גורגרת, ואז חזר והוציא עוד חצי גורגרת, אם זה היה בעלם אחד, זה מצטרף והוא חייב. רבי יוסי הגביל את זה שאם זה לשתי רשויות שיש ביניהם משהו מפריד, לפי רב הרשות היחיד, לפי הבאי אפילו קרמנית, לפי רב אפילו פיסלה, כלומר מקום פטור, אז לא, אבל עקרונית זה מצטרף והוא חייב. אחרי זה, בעקבות הנחת היסוד הזו שהוא חייב, ראינו ארבע מימרות של רבה. מימרה אחת זה שאלה, מה יקרה אם הוא הוציא אות אחת יבשה ואות אחת רטובה, הוא נשאר בטייקו. מימרה שנייה, אם הוא הוציא דיו לאות אחת וכתב, ואז חזר והוציא עוד אות, כאן זה לא מצטרף כי הראשונה כבר התייבשה וכבר אין לשיעור. מימרה שלישית, אם הוא הוציא חצי גרוגרת והניח, ואז לפני שהוא חזר להביא עוד חצי, הוא הגביע את הראשון ושוב הניח, זה כבר מפצל בין שתי הוצאות והן לא מצטרפות. ומימר הרביעית, אם הוא הוציא חצי גורגרת והניח, ואז חזר והוציא עוד חצי, ואז הוא לא הניח, אלא החזיק את זה נמוך בגובה של פחות משלושה טפחים מהחצי הראשון, הם מצטרפים והוא חייב, וזה נחשב כאילו שהוא הניח אפילו לרבנן, זה היה החלק הראשון. בחלק השלישי חזרנו לשיעורי הוצאה וראינו עוד 9 סעיפים לגבי זה. סעיף אחד לגבי כחול, שזה כדי לכחול עין אחת. הסברנו שזה במקום שהן צנועות ומחושפות רק עין אחת. סעיף שני שעבה כדי לסתום את הפתח בקד היין. סעיף שלישי דבק בשביל מלכודת של ציפורים בראש של קרש. סעיף רביעי זפת וגופרית כדי לסתום כלי של כספית. סעיף חמישי חרסית, לפי רבנן כדי להדק את החור שמכניסים בו את המפוח לתוך הקור של הצורפים. לפי רב יהודה זה כדי לעשות פטפוט, שבהתחלה הבנו שזה כדי להכין את החצובה מאפס, אבל דחינו כי אז יוצא שהשיעור שלו גדול יותר משל רבנן, והרי רבי יהודה מחמיר, ולכן תרצנו, הכוונה היא רק כדי לתקן את הסדקים שבחצובה קיימת. וסעיף שישי, סובין, היו שורפים את זה בשביל להסיק את הקור, אז זה השיעור שלו. סעיף שביעי, שיער, בשביל לגבל בתית. סעיף שמיני, תית, כדי לשים בפי קור של צורפי זהב, כמו שאמרנו לגבי החרסית. וסעיף תשיעי ואחרון בחלק הזה, לגבי סיד. רבנן אומרים, כדי לסוד את האצבע הקטנה של הבת. הבנו, אגב, זה דיון אגדתי לגבי השימוש של סיד להסרת שערות וליופי. בכל אופן, זה רבנן. רב יהודה אומר, כדי לסוד קלקול, שזה האזור של השיער ברקות, בשביל להחליק שם את השיער, ורבי נחמיה אומר, אנדיפי. מה זה אנדיפי? ראינו 4 הסברים. הסבר אחד זה האזור שמתחת לרקות, אבל דחינו כי רבי אומר בברייתא שהדעה של רבי נחמיה מתאימה כשבסיד אין הרבה מים, ולכאורה, אם זה האזור הזה, צריך מים בדיוק כמו בקלקול, כלומר ברקות עצמם. לכן הסבר שני, הכוונה היא לסיד ששמים בשביל לסתום כלי יין ממתחת, אבל דחינו אז היין יצאו. הסבר שלישי, בשביל לעשות שנתות בכלי, והסבר רביעי, בשביל לשים על המצח, שכנראה גם בשביל השנתות, גם בשביל המצח, האם משתמשים בסיד עם פחות מים, זה השיעור של רבי נחמיה, ובזה סיימנו את החלק השלישי. בחלק הרביעי עברנו למשנה הבאה, ששם ראינו עוד 4 שיעורי הוצאה. אחד זה אדמה שאפשר להכין עם זה חותמות, לפי רבי עקיבא הולכים לפי חותמות של שקי מסחר, לפי חכמים יותר קטן חותמות של אגרות. דבר שני, זבל וחול הדק. רבי עקיבא שוב אומר שיעור יותר גדול, וזה כדי לזבל כלח של קרוב. חכמים אומרים כלח של קרישה, שזה קטן יותר. חול הגס זה כדי לתת במלוא כף סיד. ראינו שלפי רבי יהודה זה מחזק את הסיד, ואז מובן שזה השימוש שלו, אבל ראינו שהמשנה מובנת גם לרבנן, שאומרים שזה לא מחזק, כיוון שזה מתיר להשתמש בסיד אחרי החורבן, כי זה צובע אותו, אז גם כן הולכים לפי השימוש של חול בסיד. ודין רביעי ואחרון, זה קנה, אם הוא דק ולא שבור, אז אפשר להשתמש בו כקולמוס, וממילא זה השיעור, בתנאי שהוא מגיע לקשרי אצבעות. אם הוא או שיש בו סדקים, אין מה להשתמש בו, אלא השימוש הכי יעיל זה לשרוף אותו בשביל לתגן ביצה, אז כמות הקנים שצריך בשביל לעשות אש, בשביל לשרוף גורגרת מתוך ביצה של תרנגולת שכבר הרבבו אותה בשמן, זה שיעור ההוצאה של קנים כל טוב.